בום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה.
ברוכים הבאים לבום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה. אנחנו משדרים אליכם מאולפני וייב בתל אביב. זה אולפנים ייעודיים להקלטת פודקאסטים, אז אם יש לכם משהו שיושב לכם על הלב ואתם חייבים לעשות עליו פודקאסט, זה המקום להגיע אליו. קצת על תעשייה. תעשייה זה האתר המרכזי לאנשי תוכן, הפקות וקריאייטיב, וכבר מ-2007 אפשר למצוא בו את העובדים והפרילנסרים של התעשייה, וכמובן עבודות ופרויקטים. אני גלי מאירי, המייסדת של אתר תעשייה, ואיתי טל גולדברג, יוצר, תסריטאי ובמאי לטלוויזיה וקולנוע.
שלום.
אז היום אנחנו מארחים את אבי ארמוזה, שהוא מלך הפורמטים, שהוא הבעלים והמייסד של חברת ארמוזה פורמט, ובאופן כללי, הקמפיינים של תעשייה שהיו הכי, הכי, הכי פופולריים, ואנשים הגיבו להם בצורה הכי טובה, זה הקמפיינים של ארמוזה פורמט. של להגיש פורמטים. למה אנשים כל כך אוהבים להגיש פורמטים? מה זה, מה החלום הזה שזה עושה להם? מה זה מגשים?
אני ברשותך אתחיל בתיקון קטן.
אוקיי.
הייתי בעלים של החברה עד לפני 3 שנים, ולפני 3 שנים החברה נמכרה ל-ITV, לקבוצת השידור הבריטית הבינלאומית.
אוקיי.
אז היום אנחנו חלק מה-ITV, אבל אני עדיין מנכ"ל החברה. אז
אוקיי.
אני כן
והמייסד.
והמייסד, כן.
אוקיי.
אז זה משהו שקרה לאורך השנים. את יודעת, אני תמיד אומר שכל אחד, כמעט כולם יושבים וצופים טלוויזיה, ואז הם רואים הרבה פורמטים. וברגע שהם רואים פורמטים, הם גם בטוחים וחושבים שהם יודעים להמציא פורמט. הם חושבים על רעיונות ובטוחים שזה בטלוויזיה, אז גם כולם עושים, את יודעת, און כסף. וישר הם בא להם רעיונות, ואני יודעת, אני קיבלתי רעיונות מחברי כנסת, מעיתונאים, אין כמעט אחד מכל שדרות החברה הישראלית שלא הגיע אלינו עם פורמט. מה עוד שאנחנו גם תמיד אומרים שכאילו פורמט יכול להגיע מכל מקום.
אוקיי.
שעל פניו זה אולי זה נכון, אבל כשניכנס לזה אולי יותר לעומק, מה זה פורמט? אני חושב שזה דורש הרבה מעבר.
אז מה זה פורמט?
פורמט זה בסופו של דבר פטנט. זה פטנט שמאפשר לנו לספר סיפור בצורה מרתקת, בדרך שונה ממה שנעשה עד היום. כי כל פורמט, ולא משנה אם זה שעשועון או תוכנית דייטינג או תוכנית ריאליטי, יש שם סיפור. ואתה רוצה לספר את הסיפור הזה באופן מיוחדת ויוצא דופן, והפורמט, הפטנט של הפורמט מאפשר את הדרך לספר את זה. אבל כדי, מעבר לרעיון, בסופו של דבר, כל התוכניות הטלוויזיה דורשות מיומנות מקצועית מאוד גדולה, והיכולת להפוך באמת את הרעיון לסיפור, לדעת מה קורה, את יודעת, מה קורה בהתפתחות של פרק, מה קורה בדקה הראשונה, מה קורה בדקה ה-20, מה קורה בפרק הרביעי, ואיך מגיעים לגמר, וזה מיומנות כאילו שהיא מאוד ייחודית, ולמעט מאוד אנשים יש אותה בתעשיות הטלוויזיה, ולאלה שיש אותה, הם בדרך כלל גם אלה שזוכים להכנסות הכי גבוהות בתעשייה.
זה נשמע כאילו כמו משהו שצריך ללמוד אותו, אבל אני לא שמעתי על אף אחד שמלמד איך מפתחים פורמטים. כאילו זה נשמע כמו איזשהו סוג של תורת לחימה כזאת מובנית.
אני, את יודעת, א', יש מקומות שמנסים, אני יודע, למשל, ואני מלמד במקומות שונים, למשל, אני כבר כמעט איזה 8 שנים מלווה, בבין תחומי, במגמת תקשורת, יש חממת פורמטים.
אוקיי.
שבו בשנה השלישית, כאילו, הם מקבלים את כל היסודות של מה זה פורמט, ועומדים על זה במשך השנה, ויש גם הצגה של כמה פורמטים בסוף השנה, לא רק פורמטים בעולמות האנטרטיימנט, גם תיעודיים, גם חדשותיים, אבל כן מנסים ביישום הפרקטי, שנגיד של עבודת טלוויזיה, עבודת עיתונות, יש גם כאלה שמנסים לגעת בתחום של בתחום של פורמטים. אז אני חושב שכן, כן אפשר ללמוד, אבל בדרך כלל זה מיומנות שנרכשת דרך הרגליים, בעבודה סיזיפית, שאתה מתחיל מלמטה ומטפס במעלה הדרגות של הטלוויזיה ותופס יכולות ומיומנות. את יודעת, אני יכול ללכת אחורה לתקופה שניהלתי את JCS הפקות, ושם למעשה הונחה התשתית שלי לתחום הפורמטים, שהיא בתחילתה הייתה הצורך לרכוש פורמטים מכל העולם כדי להפיק אותם בארץ.
אוקיי.
ואחרי שרכשנו, ואחרי שאתה לוקח ועושה את האדפטציה המקומית, ואתה עובד עם היועצים הבינלאומיים שמגיעים, אז אתה, כחלק מתפתחות מקצועית, אתה עובר גם לפתח פורמטים.
מה היה הפורמט הראשון שפיתחת?
אף פעם, אגב, זה לא אני פיתחתי.
Okay.
זה תמיד, את יודעת, אני חלק מחברה,
כן.
אני חלק מחברה, אני חלק מצוות. זה היה פורמט שנקרא החבילה. זה היה שפותח ב-JCS, באמת תחתיי. ועשינו כן פיילוט. אפילו אחרי זה הצלחנו למכור עונה. היא עונה לרשת, ואני חושב שרק כשגימרנו את הפיילוט, אמרנו אולי יש כאן משהו, וכיוון שכבר היה לנו קשר עם מספר חברות פורמטים מובילות, כי רכשנו פורמטים והפקנו אותם לשוק המקומי, והייתי בדרך לנסוע למיב, ואמרתי, אני אקח לנסות. ואני זוכר, לקחתי עוד, מה שנקרא, קלטת VHS, עם זה נסעתי למיב, והראיתי אותה לכמה חברות מרכזיות. נגיד חברה אחת, שאני חושב שזה היה אולי CBS או סוני, כאילו שהראיתי להם, הם אמרו, לא, 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 כאילו אנחנו בזה לא מתעסקים, יש לנו משהו, משהו קרוב. אבל שתי חברות אחרות, שכאילו כן זה עניין אותם, והתנהל מסע ומתן להפצה של הפורמט, ובאמת הוא נלקח להפצה הבינלאומית על ידי חברה זרה.
זה בטח תחושה ממש כיפית להצליח כאילו להביא את זה מתוך הנייר אל מחירה.
כן, אני זוכר את התחושה שאתה מסתובב שם, ואתה בדרך כלל שבאת כישראלי, הרגשת כאילו די אבוד, וכאילו שאתה בא משום מקום, כאילו לכיכר המרכזית, ללב של תעשיית הטלוויזיה, ואתה בדרך כלל אז כמעט ולא היינו נוכחים שם, ופתאום אתה מסתובב, זה היה ביטן, אני חושב, של אקשן טיים, שאחרי זה גם חברה שנרכשה, אבל הייתה חברת פורמטים מובילה בזמנו, ופתאום אתה רואה שם פוסטר של החבילה, וכן, זה...
וואו.
הרגשת שעשית...
איזה כיף. אני משהו. תאמת, הייתי במיפ לפני כמה שנים, וראיתי את הפוביליון שלכם, שהוא חתיכת דבר כבר היה שם, של הרמוזה, כן. נכון? היה ענק.
כן.
אחד הגדולים.
אז למה בכל זאת, אם זה, אם פורמט הוא משהו שהוא מאוד מאתגר ליצור וצריך ידע ויכולת, למה בכל זאת לפרסם לכל מי שרוצה? מה הסאבטקסט בעצם?
אני חושב, הסאבטקסט הוא, למעשה אתה מדבר על, 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 על מסלול שיש אצלנו, שנקרא פורמג'ינשן, שזה תחרות שאנחנו פותחים לכלל העולם, ו... מעודדים אנשים, אם יש להם רעיון לפורמט, לבוא ולהציג את הפורמט שלהם, מתוך גם שאחרי זה הוא יקרה בשיתוף פעולה איתנו. זאת אומרת, שאנחנו נלווה את זה מקצועית, זה לא רק איזושהי תחרות על רעיונות, אלא תחרות שיש בה ליווי מקצועי, כדי שהפורמטים בסופו של דבר יקרו. אני חושב שכאילו כחברה שיש לה מקום מרכזי בתעשיית הטלוויזיה בארץ ובעולם, יש לנו גם מחויבות, וחלק מהמחויבות זה להיות פתוח ולתת גם במה ופלטפורמה ליוצרים חדשים להיכנס לתעשייה. זו תעשייה שבמהותה מאוד קשה להיכנס אליה, ויכולים לבוא אנשים ואומרים, מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים, איך אנחנו מתקדמים, לאן אנחנו מגיעים, מה אנחנו צריכים ללמוד, כמו ששאלתם. ולנו כחברה, אנחנו החלטנו גם מניסיון, שאנחנו... יש לנו כמה מסלולים, זאת אומרת, יש לנו מסלול של פיתוח שהוא רק בתוך החברה, יש לנו מסלול שבו אנחנו עובדים עם יוצרים מבחוץ, אבל זה בדרך כלל יוצרים שכבר יש להם איזו מומחיות בתעשייה הזאת, והם באים עם איזשהו טרק רקורד שאיתו אפשר לעבוד, ופורמג'ינשן זה מסלול למעשה לאנשים שבדרך כלל לא באים עם ניסיון כלשהו, ומאפשר להם למעשה לחשוף את הרעיון שלהם ואולי גם לקדם אותו. אני חושב שגם אנחנו גילינו לאורך השנים, בוא ניקח אותך צעד אחורה, זאת אומרת, תמיד אני מגדיר את התעשייה הזאת כ-the business of not knowing. כאילו, זו תעשייה שאתה לא יודע, נכון? אם היית יודע איך לייצר להיט, היית תמיד מייצר אותו. ואתה, יש פה איזו התנסות שאתה כל הזמן מנסה ומנסה כדי להצליח. אז מהמקום שאתה לא יודע, אתה כן צריך להיות פתוח וגם מוכן להתנסויות שונות. ומה שגילינו זה שאנחנו, למעשה, אתה יודע, בוחרים את הרעיונות הטובים, ואחרי זה מאפשרים לאותם בעלי רעיונות לבוא ולהציג אותם בפני פאנל שמומחים את תחום הטלוויזיה. זה נותן איזושהי אינדיקציה, אתה יכול פתאום, גם יש לנו בחירת הקהל, גם יש את הבחירה של המומחים, זה נותן לנו איזו כאילו תחושה של כיוון, אם יש או אין פה משהו שהוא לא רק הבטן שלנו, אלא גם קצת חושף את זה ונותן את, את המקום לפידבק שהוא טיפה יותר רחב, שעוזר לנו, שהוא עוד שלב בלעזור לנו לקבל את ההחלטה הנכונה עם מה להתקדם.
והיה פורמטים מפורמג'יניישן שהצליחו?
כן, לא היו כמה.
כי כבר זה כמה שנים רץ, נכון?
זה רץ לדעתי כבר למעלה מ-10 שנים, כן. היה פורמט אחד שנקרא Marry Me Now, תנסה לי עכשיו. זה פורמט שעם הרעיון שלו הגיע אלינו אודליה יקיר, שהיא קיבלה את זה מתוך דיאלוג עם חברה שלה, שהמתינה והמתינה לבן זוג שלה להציע, והוא לא מציע, והיא סיפרה לה את זה, ואז היא אמרה לה, אז למה שאת לא תציעי? ועם זה היא באה אלינו, אבל רק עם זה. ומכאן צריך לקחת וכאילו להפוך את זה לפורמט, וזה היה חלק מה... ואני חושב שהפורמט לא זכה, אבל אמנו בסיפור שלו, ואחרי זה חיברנו את אודליה גם אלינו, וגם אל ציפי רוזנבלום כעורכת, כדי לייצר מזה תוכנית פיילוט. ובאמת, התוכנית נמכרה, לא יודע, ב-7-8 מדינות, כאשר כל איזה שעונה האחרונה שודרה לפני שנה בערוץ של אופרה ווינפרי, באון,
וואו,
בארצות הברית.
מדהים.
כן. וזה מהתחרות, כן.
נקרא טוב את אודליה, היא רציתה אצלנו.
ויש עוד, יש עוד דוגמאות.
כן. וואו, זה, את האמת שאפילו אח שלי פעם היה אצלכם, עם The Frame.
לפעמים, כן.
נכון. דברים שכאילו, אם אנחנו מגיעים כבר לזה, יש דברים שקצת מקדימים את זמנם.
זה גם תוכנית שהקדימה את זמנה, גם תוכנית שהוואן ליינר שלה הוא מדהים, שאני עדיין יכול לפגוש כל מנהל תוכניות ולהליב אותו, כן. אבל זה גם, יש פער מאוד גדול.
מי שלא מכיר, זה תוכנית שאח שלי הגה, שהיא... איזושהי תחרות אינטרנטית, שכשהוא הגה אותה, אני לא חושבת שהייתה את הטכנולוגיה, והיום כולם משתמשים בזום, וזה בעצם משהו שמאוד, אם היה את זה אז, זה היה אולי מקדם את זה.
הרעיון הוא לקחת למעשה אנשים שיודעים לייצר תוכן.
כן.
נגיד זוג, או 8 זוגות כאלה, כל אחד נמצא בבית שלו, ובבית שלו יש מצלמה, ולמעשה, למשך כל זמן התוכנית, אם זה חודש או חודש וחצי, הוא צריך להישאר בפריים של המצלמה, כן. וכל הזמן לייצר עניין. If you are out of the frame, you are out of the game.
נכון.
ולמעשה, שאתה נכנס למסך הטלפון או הטלוויזיה או המחשב, המסך מפוצל ל8 פריימים כאלה.
כן.
ואם אתה לוחץ על פריים מסוים שמשך את עינך, אז הוא הופך לפול פריים, ולמעשה, אז מודדים את השניות של הפול פריים.
כן.
אבל... הרעיון הוא פנטסטי, ואפילו היה ניסיון לעשות לו אדפטציה בכמה מקומות, אבל נגיד עדיין, אחרי גם הרבה מאוד שנים, לא היה פיצוח שלם איך עושים מזה טלוויזיה מעניינת, כי ברור שיש פה פטנט, אבל איך הפטנט הזה הופך, מה רואים בטלוויזיה בסופו של דבר? האם...
כי זה כאילו היה בעצם לא טלוויזיון, היה יותר בעולמות של הגיימינג, כביכול. היום אנחנו יכולים, וגם זו שאלה שהגיעה מהקהל, של מתי יהיו פורמטים שהם בעצם אינטראקטיביים מצליחים לטלוויזיה?
כאשר הטלוויזיה תהיה ממש אינטראקטיבית. זאת אומרת, יש פה שאלה. זאת אומרת, אני חושב שעל טלוויזיה אינטראקטיבית כבר מדברים די הרבה שנים, כאילו, למעלה מ-20 שנה.
כן.
יש פה כמה שאלות. יש שאלה לגבי הידידותיות של הטכנולוגיה, כמה היא נוחה למשתמש. ובית השאלה היא של הממד האנושי, שאותו תמיד צריך לקחת בחשבון, האם שאתה בא בערב ורואה טלוויזיה, האם אתה רוצה להיות הקאוץ' פוטטו, להישרה לאחור ורק לראות ושיבדרו אותי, או שאתה רוצה לקחת חלק ומה המשמעות של של לקחת חלק. הרי ניסו אין ספור ניסיונות, נגיד, לקחת אפילו דרמות, ושהעלילה מתפתחת ימינה ושמאלה, והם לא צלחו. עכשיו, כן יש התקדמויות טכנולוגיות, כן, נגיד, אני חושב שכרגע בחזית נמצאת נטפליקס, שגם בנוסף להצעה שלהם של התוכניות שהיא מציגה, היא גם מציגה שעשועונים או תוכניות יותר ילדים, הם עדיין לא הגיעו, עדיין אין שם כזה מיינסטרים טלוויזיוני.
אינטראקטיבי אפילו, תכנים אינטראקטיביים.
כן, תכנים אינטראקטיביים, כן, יש להם מסלול שלם של תכנים אינטראקטיביים, שאנחנו כן מסתכלים על זה וגם מנסים לחשוב, האם אתה יכול להביא את זה לרמות, לז'אנרים היותר מוכרים ולז'אנרים הבידוריים. אני חושב שהיום הטכנולוגיה של האינטראקטיביות מאפשרת באמת מה שאמרתי, את היכולת שלנו לספר סיפור אחר. זאת אומרת שהאינטראקטיביות היא לא רק שאני כאילו יוצר את האינטראקציה עם התוכנית, אלא באמצעות האינטראקציה מסופר סיפור אחר, וכן אתה יכול גם לגרום למעשה להצטברות, אתה יכול כן למדוד באופן מצטבר איך משתמשים כולם, או איך כולם עושים את האינטראקציה עם אותה תוכנית בטלוויזיה, וזה גם משפיע על הסיפור ואיך הסיפור מתפתח, שיש חיבור בין הממשק האינדיבידואלי לבין מה שקורה על המסך מבחינת הצטברות של כל האינפוטים של כל שאר המשתמשים.
האמת שיש היום גם כאילו בטיק טוק לדוגמה, יש הרבה מהתכנים שנוצרים שם, זה תכנים שנוצרים בעצם באינטראקציות בין שני סוגים, או בין שני אנשים, או בין כמה סוגים של תוכן, ואנשים עושים שם דואטים וכולי, אבל זה באמת כאילו עולם קצת אחר של צריכת תוכן, למרות שבמהותו הוא כמו תוכן טלוויזיוני, כי הוא מאוד לייבק ותסתכל על זה, אתה לא צריך להיות מעורב. בעולמות האלה.
אתם נראה לי נוטים באמת יותר לששוענים ומשחקים ופחות לנרטיבי, נכון? פחות לעלילתי, יש לזה סיבה או שאולי אתם כן עוסקים בזה ואני פשוט לא יודע?
אתה מדבר על מה, על פורמטים מתוסרטים, כאילו על דרמה?
כן.
אז א', אתה יודע, לביזנס שלנו תמיד היו שני מרכיבים עיקריים. אחד זה הנושא של פיתוח, והשני זה היה נושא של הפצה. למעשה החברה התחילה מלייצר פלטפורמה של הפצה, והפצה היא זאת שמייצרת לך למעשה הכנסות. זאת אומרת שאם אתה בונה עסק כלכלי, הוא צריך לעמוד למעשה על ההכנסות שהוא יודע לייצר, אז הפצה היא זאת שמייצרת את ההכנסה, ואז אתה צריך להזין את החברת הפצה בתכנים. אתה יכול לעשות את זה או מזה שאתה אוסף מכל מיני יוצרים תכנים, או אם זה, אתה יודע, אם זה ציר קריטי של הביזנס שלך, וזה המסקנה למעשה שהגענו אליה די מהר אחרי שקמנו, כי קמנו כחברת הפצה, זה שאתה רוצה להיות עצמאי, אתה רוצה להיות מה שנקרא self-sufficient, שאתה יכול לספק לעצמך גם, אתה לא רק תלוי בצדדים שלישיים, אלא יש לך יכולת לייצר את מה שאתה מוכר, ולהבטיח לעצמך למעשה איזשהו stream, איזשהו זרם, קבוע של יצירות שאתה יודע למכור אותם. עכשיו, יש הבחנה מאוד גדולה בין העולמות מבחינת פורמט, בין מה שנקרא מתוסרט ולא מתוסרט. לא מתוסרט, אתה למעשה מוכר איזושהי נוסחה שעל פיה מיוצרים תיאורטית אינספור פרקים. אתה יכול לייצר פרוטוטייפ של פרק אחד, ועל בסיסו יכולים לעשות עונות רבות. ככה אנחנו התקדמנו כחברה, יצרנו פיילוטים להרבה מאוד פורמטים, ועל פי זה מכרנו אותם בעולם. למעשה, בעולם הסקריפטד, בעולם הדרמה, אתה מוכר כמעט ואין פורמטים. יש מעט מאוד דוגמאות, אתה יודע, דוגמה אחת זה בטיפול, תוכנית שעוד פותחה תחתיי ב-JCS, לפני כ-20 שנה, ששם יש דרמה ויש גם פורמט מאוד ברור. התוכנית היא טיפולים שעוברים מטופלים שונים על פני שבוע, בסוף השבוע גם המטפל עובר טיפול, היה שם גם פטנט הפקתי. אבל ברוב המקרים אתה מוכר תסריטים לרימייק. וזה עולם אחר, וזה עולם שקורה כחברת הפקה, הוא לא עולם שקיים, נגיד, בעולמות הפיתוח והפצה של פורמטים. אז אנחנו כן הפצנו, ובהצלחה מאוד גדולה, הרבה מאוד דרמות ישראליות. כאילו, בני ערובה, אני חושב שאחד מהדרמות הכי מוצלחות שהפצנו, שעדיין נמכרת, ועברה לפחות איזה 4-5 אדפטציות שונות. עוד פורמט סקריפטד שהוא בקומדי, שמאוד מצליח, זה לה פמיליה, שאני חושב כסיטקום, הוא הסיטקום הישראלי, שהכי נמכר בעולם לרימק, וכבר הופק באיזה 8 מדינות.
שאיזה סדרה זה בעברית?
זה נקרא גם בעברית, זה נקרא לה פמיליה. כן, זה היה... שגם שם היה אפילו פטנט הפקתי, כי זה למעשה תוכנית שהיא של אולפני הרצליה, שהיא למעשה אוסף מערכונים, שמחוברים, שקוראים בתוך משפחה, ומה שמחבר אותם זה המפגש של בני הזוג, אצל, על שפת הפסיכולוג. אז הם באים לפסיכולוג, אתם מספרים את הסיפור, איזשהו נושא מהחיים שלהם, ואז עוברים לאיזה מין פלשבק של שתי דקות, והשתי דקות האלה הוא איזשהו סקטש מחיי נישואים וחיי משפחה.
נחמד.
כן. מפורמט היטב. כן. ולכן אני מניח
כן, זה מאוד טוב. עם מריאנו ורותם אבואב כבני הזוג, ועומר ו...
ויש לי שאלה לשאול, שמסקרנת את כולם בוודאות, בוודאות אותי גם. לצורך העניין, באתי אליך עם פורמט, והפורמט הזה, עשינו פיילוט, והוא מצליח להימחר. אני כיוצרת, בסופו של דבר, אם נוצרת עסקה עם איזשהו גוף שידור, כמה אני מרוויחה? נכון? שאלה קצת חצופה, אבל לא, אני בטוחה לא, שזה לא חצופה, מה שמעניין היא, אנשים.
היא לא חצופה, היא לגיטימית. אתה, אני חושב שכמה תרוויח, א', זה תלוי בניסיון שלך, ואת יודעת, אם אתה בא כפורמט ראשון שלך, אז סביר להניח שתרוויח פחות. אם אתה בא כיוצר מנוסה שיש במתחתו כבר הרבה מאוד יצירות, כוח המסע ומתן שלך עולה, וכנראה תרוויח יותר. בסופו של דבר, ההכנסות מתחלקות. הן מתחלקות עם הגוף המשדר שהפיק את הסדרה, הן מתחלקות עם החברה המפיצה, הן מתחלקות עם עוד יוצרים, עם שותפים ליצירה. ולכן, כדי שלאחוזים שנשארים בידיך, וזה לא משנה אם זה 10% או 30%, תהיה להם איזשהם משמעות, זה צריך להיות פורמט שהופץ להרבה מאוד מדינות, הופקו ממנו הרבה מאוד עונות, כי בסופו של דבר...
זאת אומרת הכנסה, שהתשלום הכנס... הולך לפי פרק כן, ולפי מדינה.
ההכנסה של הפורמט היא מכפלות של מספר הפרקים, מספר המדינות, מספר העונות שהופקו בכל מקום, וזה מה שיוצר את ההכנסות. אז אני יכול... יש מקרים, והמקרים האלה... ברוב המקרים הם בשעשונים, כי בשעשונים נעשים... אתה יכול להגיע למאות ואלפי פרקים. כאילו, okay. נגיד... ניקח לדוגמה את לעוף על המיליון, פורמט שהופק על ידי יולי-אוגוסט, שודר בערוץ 10. היום גם אנחנו חלק ממבנה הבעלות שלו, והופץ על ידינו בעולם. גם בארץ, שהוא היה הצלחה, אז היו 4 עונות, 5 עונות, שהיו כל עונה נגיד 15 פרקים, 20 פרקים, אתה יודע, תפקו נגיד 120 פרקים בארץ. כן. ובעולם הופכו 7,000 פרקים.
וואו.
וזה... ונגיד, ואני מכיר יוצר, את יודעת שיש לו, נגיד, אחוזים בודדים מהפורמט, אבל האחוזים האלה יצרו, בגלל שיש כמות כזאת נכבדת, יצרו הכנסה קבועה לפני אורך זמן. אז,
אבל יודע, השאלה אם עניין... זה כאילו, לצורך העניין, קיבלתי $1,000 לפרק, או 10,000, או 20? זאת אומרת, איפה העולמות נמצאים?
העולמות נמצאים... כאילו, את מדברת, בכל פורמט, הרי יש, בוא נגיד, יש תוכנית שמופקת. התוכנית יש לה 100% תקציב.
כן.
בתקציב הזה יש שחקנים, יש צלמים, יש... ויש מה שנקרא את הפורמט. הפורמט הוא בדרך כלל יכול לנוע בין 5-10% מתקציב ההפקה של, של פורמט.
זאת אומרת, שאם עלה $100,000 לפרק, אז לצורך העניין, 5,000 כאילו משולם על הפורמט.
משולם לבעלי הפורמט.
ואז זה מתחלק בעצם.
ואז מכאן זה מתחיל להתחלק, ולכן אם ה-5,000 האלה יהיו כפול 1,000, אז יש להם משמעות. אבל אם יהיו כפול 10 פרקים, זה לא שינה שום דבר. אני תמיד זוכר שישבתי בפאנל פעם עם אדיר מילר אחרי ההצלחה של רמזור, והוא אמר, עדיין עם כל הצלחה של רמזור, אני בהופעה בפני ועד עובדי חברת החשמל מרוויח יותר.
כן, זה נכון. זה מאוד דומה לעולמות כאילו של הסטארט-אפים, אני חושבת באיזשהו מובן. אתה צריך לשכנע שמה שיש לך ביד, הפורמט שאתה כרגע עשית, גם אם אתה יוצר שבא לשכנע את חברת ארמוזה, או אם אתה בא לשכנע את הקונה, זה מה שיעשה את הבוננזה בסוף. זה לא פשוט לשכנע, ואתה צריך שיהיה לך... זאת אומרת, איך אתה יכול להוכיח שזה יעבוד לפני ש... כשיש לי פום את הרעיון במקלחת, ואני אומרת, אין, זה הפורמט הכי מדהים שיש, גורילות שזורקים עוגות על, על ילדים, לא יודעת, כן? כמו הפורמטים היפנים. אם ראית פעם טלוויזיה יפנית, יש להם בוודאות כזה מין דבר. איך אפשר לדעת האם זה יעבוד?
אפשר לדעת עד שלא עושים את זה, ועד שלא מנסים למכור את זה, ועד שהוא מקבל את האמון, אמון גם של גופי השידור, וגם את האמון של, את יודעת, של הצופים. בסופו של דבר, הצופים הם אלה שמצביעים אם הפורמט עבד להם או לא עבד להם, אבל לפני כן אתה צריך לעבור את השורה של חסמים, מה שנקרא גייטקיפרים, שיש להם את היכולת להסכים או לא להסכים, כדי שהפורמט שלך זה יראה אור והגיע למסך. את יודעת, היום גם כן יש פלטפורמות יותר דמוקרטיות, נגיד, כמו היכולת לייצר דרך טיק טוק או דרך יוטיוב או דרך פלטפורמות אחרות, להתחיל לקדם יצירות, אבל עדיין, בסופו של דבר, הטלוויזיה המסורתית פועלת, את יודעת, פועלת בצורה מאוד מובנית. אתה צריך לדעת את הדרך שכדי לפרוץ את הדלת הכניסה, ושהדברים יקרו.
וואו, זה לא פשוט.
לא, לא, לא פשוט. אבל מהרגע שיש לך, הכישרון שלך, ראו את הכישרון שלך, והכישרון שלך הוכח, אז כבר המשחק הוא אחר. אז כאילו אתה הופך, כאילו ברגע שאתה הופך לטלנט, אז הדלתות בגדול פתוחות, וגם אז, זה לא אומר שזה פשוט. זה שיצרת פורמט אחד מוצלח, זה לא אומר שיש לך את היכולת לייצר עכשיו 20 פורמטים כאלה מוצלחים. נותנים לך יותר אמון, פותחים לך את הדלת, אבל זה עדיין תהליך מאוד קשה.
מה התכונות אופי שמישהו, אני אפילו לא מדברת על אלה שיוצרים את הפורמטים, אלא אלה שבסוף לוקחים את הדבר מהנייר והופכים אותו למציאות. אם אנחנו מסתכלים על יורם זק או איסטריקובסקי, אנשים שעושים כאילו את העריכה של זה בפועל, יש איזה תכונת אופי שמאחדת את כולם?
א', זה לא ממש אותם יכולות. זאת אומרת, צריך להבחין בין היכולת להיות עורך של פורמט, זאת אומרת, היכולת לקחת פורמט קיים ולייצר לו את הגרסה המקומית הכי טובה שאפשר. ויש כאלה שהם גם עורכים, אבל גם יש להם את היכולת לפתח, שזה היכולת להמציא, היכולת להיות ממציאים, ואני אומר, אתה ממציא פטנט, הפטנט הוא בדרך כלל פטנט סיפורי, או פטנט של הדרך בה אתה מספר סיפור, ואתה צריך שלך, אתה יודעת, את הדמיון, את החזון, את החיבור לקהל צופים, מה מושך את הקהל צופים, מה יחבר אותם, מה יביא אותם את הצופים פרק אחרי פרק, עונה אחרי עונה, כל הדברים האלה הם איזושהי שורה של יכולות מקצועיות שאתה צריך להתמחות בהם, והיכולת לפרמט דבר היא באמת מיומנות מאוד גדולה.
מתי הגעת למסקנה שזה מה שאתה רוצה לעסוק בו?
תראה, הרבה פעמים הדברים, כאילו מעניין כמה החיבור למעשה בין מה שנקרא מזל, לדברים שקורים לך בצורה עסקית. כמו שאמרתי, אני נגיד נכנסתי לעולם הטלוויזיה המסחרית, רק שהוא פרץ למעשה לשוק הישראלי, כאילו אם אתם... יודעים או זוכרים, נגיד עד 93, עד שעלו להעביר ערוץ 2, הערוץ המסחרי, לא היה כמעט שוק טלוויזיה פרטי בארץ. ואני אז הצטרפתי ל-JCS, ש-JCS היה אולפן שנתן שירותים, שירותי צילום, שירותי חדשות, ומכיוון שנפתח השוק טלוויזיה מסחרית, הוא רוצה להיכנס לתחום הפקות, ואני באתי כדי להקים את תחום הפקות ב-JCS, וזה היה די למעשה לסלול את הדרך של תחום ההפקות בארץ, כי לא, זה לא היה דבר שהיה לו איזושהי מסורת. ואז למעשה אתה התנסית בכל התחומים, אתה ניסית, אתה יודעת, אפילו בהתחלה עוד הפקנו גם פרסומות וגם סרטי תדמית וגם תוכניות טלוויזיה וגם תוכניות טלוויזיה מכל הז'אנרים. אבל כן, אתה יודע, אתה משקיע הרבה בלימוד והבנה ואיזה מקום אתה רוצה שיהיה לחברת ההפקה שאתה מנהל בשוק הישראלי, ואני די כיוונתי במקום של לימוד הטלוויזיה האמריקאית, להיות מה שנקרא מייג'ר ישראלי. זאת אומרת, חברה שהיא גדולה ויכולה לעשות בהרבה תחומים, והייתי שם 11 וחצי שנים, עד שהגיע הזמן ללכת לדרך חדשה.
באיזה שנה זה היה?
זה היה בתחילת 2005. Okay. סיימתי בסוף 2004, וזה היה בתחילת 2005. שאז למעשה, אתה יודע, אתה משאיר שלב בקריירה, ושואל את עצמך מה אתה רוצה לעשות. את מחפשת ציפורים על יאיר לפיד?
לא, בכלל לא, אני סתם, אני מתעניין, את האמת שאני גם עבדתי ב-JCS הפקות בכל מיני ריאליטים, בדוגמניות אני חושבת שעבדתי.
הדרמה האחרונה שהפקתי ב-JCS היה חדר מלחמה שכתב יאיר לפיד. זה היה, כאילו, זה היה פרויקט אחרון.
בסוף אנחנו תמיד מגיעים ליאיר לפיד. חוט השני שעובר בכל הפרקים, בלי שום רמז למאזינים שלנו.
לעמדות הפוליטיות של
השפה. אבל למעשה גם 2004, שזו הייתה השנה האחרונה שלי ב-JCS, והפקנו גם סרטי קולנוע. והשנה שהפקנו את שושלת ספרץ ואת אהבה קולומביאנית, ואני בכלל חשבתי שאם איפה שקיימת הזדמנות, היא קיימת בעולם הקולנוע, ושאין כסף פרטי כמעט בעולם הקולנוע, ואפשר לגייס כסף פרטי, ואפשר עם השקעות נכונות, אתה יכול לעשות גם כסף מקולנוע ישראלי, כי 2004 הייתה שנה מאוד מוצלחת. ולמעשה התחלתי בלהקים קרן און סיכון להשקעה בקולנוע ישראלי.
וואו.
נקרא קולנוע VC, היה אפילו כנס מאוד גדול שהארץ אז עשה לחיבור בין כלכלה וקולנוע, ומצאתי גם שותף בינלאומי, והתחלנו לעבוד על גיוס הכסף, בניתי את הכל, שדיברת מקודם על עולם ההייטק, שגם עולם הקולנוע, ואחרי זה גם עולם הפורמטים, למעשה עובדים על המנגנון של קרן און סיכון, שמה המנגנון? שאתה משקיע בפורטפוליו, במספר יחסית רב של פרויקטים, מתוך ידיעה ש... 8 יקשלו, 2 יהיו הצלחה בינונית, ו2 יהיו הצלחה אדירה שתישא את
את
כל הכישלונות, ותדע לייצר רווח בסופו של דבר.
כן.
אז זה היה לעולם הקולנוע, ובמקביל, כאילו כבר שנפרדתי מ-JCS, אני מניח שפה יש לנו זמן לסיפורים, כי זה סיפור בסופו של דבר, ב-JCS אנחנו, כמו שסיפרתי, הפקנו פורמטים, ואחרי זה פיתחנו בין היתר את החבילה. והיה כאילו, היה לנו חברת הפצה במשך שנתיים, וכמה חודשים לפני כן החברה נרכשה, והיא נרכשה על ידי גרנדה, שהיה גוף שידור בריטי, שהיום הוא כבר ה-ITV, אם סוגרים מעגל, אבל ובאו לה אנשי גרנדה ואמרו, אנחנו רוצים להמשיך להפיץ את החבילה, ואני אמרתי להם, אתם גוף שידור, אתם הולכים לשדר את החבילה? אז אמרו, לא. אז אני אומר, איך אתם יכולים למכור משהו כגוף שידור שאתם לא שידרתם? ואז הוצאתי את זה מהם, מתוך כוונה לחפש מפיץ אחר. בינתיים, בחודשיים, שלושה האלה, פנו אליי באופן ישיר מפינלנד, ורכשו את הפורמט. ושעזבתי, אמרתי למנכ״ל, אני עוזב, רק תדע לך שעוד שבועיים, שלושה, צריך לצאת אליהם לייעוץ, כדאי שתמצא מישהו שיסע, לאין טעם שאני אסע, כי אני כבר עוזב, תמצא מישהו שיסע. וזהו, ואני כבר הייתי בראש שלי כאילו במקום אחר, כאילו...
משקיע בקולנוע ישראלי ומפסיד את המכנסיים.
אני זוכר את זה, כאילו זה היה יום שישי, כי זה אמצע דצמבר, אני נוסע באופניים על שפת הים של תל אביב, אני קבל ממנו טלפון, והוא אומר לי, אין לי מי שיסע, כולם עסוקים בהפקות, אתה מוכן לנסוע השבוע הבא לפינלנד? אמרתי לו, כן, אתה עדיין משלים מזכורת, אני עדיין עובד שלך, אין בעיה. קניתי כרטיס, נסעתי לפינלנד, נוחת ב-2 צהריים בדצמבר, חושך מוחלט. אני זוכר, שם אותי באיזה מלון, שהיה בחדר בדרך כלל בגודל המיטה. אני עובד איתה מייעץ, מגיע בערב לחדר, יושב לי שם בדד, ופתאום נקבל טלפון מגרמניה, שהם אומרים, אנחנו רוצים את החבילה, ואנחנו רוצים לעשות 100 פרקים, רוצים לעשות את זה על בסיס יומי. אפשר? אני אומר, כן. וזה פתאום, רגע, אני עושה את החשבון, מוצאים 100 פרקים, דמי פורמט, אולי יש פה עסק. ואז שחזרתי לארץ, כאילו הלכתי לגבי רוזנברג, שהיה מנכ"ל JCS, ואמרתי לו, יש לנו כמה פורמטים, אין לך מי שיטפל בהם, תן לי, אני אהיה המפיץ שלהם.
מדהים.
ומזה למעשה, ולקחתי את החבילה, והיה עוד פורמט שנקרא משחק מקדים, פורפליי, שגם אותו היה איזה שעשון דייטינג שהפקנו בזמן מלי, אולי לערוץ 10, ואיתם נסעתי למיפ לבד, לקחתי שולחן בביתן ישראלי, קמתי חברה שקראתי לה אז, ארמוזה אינטרנשנל מידיה, והתחלתי לנסות למכור את הפורמטים. אבל בפורמטים, כאילו בשנתיים הראשונות, השקעתי 10%, 15% מהזמן שלי בפורמטים, ואת שאר הזמן השקעתי בקולנוע, בלהקים את הקרן הון סיכון של הקולנוע.
מה עלה בגורלה?
בגורלה, מה שאני הבנתי, במקביל, בעבודה במקביל, כאילו הפורמטים צמחו, ראיתי שאני מצליח לייצר עסקאות והכנסות, באופן איתי, אבל שיש לזה בסיס. ובמקביל בקולנוע, הבנתי כמה דברים. א', זה היה נדמה לי ב-2006 פרצה מלחמת לבנון, דבר שישר ערער את הבסיס של משקיעים. הבנתי שקולנוע הוא א', תלוי תמיכה ממשלתית, הוא תלוי שפה, הוא תלוי מצב ביטחוני. ובדיוק מה שכל שעושה את הקולנוע קשה כביזנס, למעשה אפשר לעשות אותו בתחום הפורמטים. הפורמטים הם לא תלוי שפה, כי אתה עושה את האדפטציה המקומית, אתה מוכר פורמולה, אז אין פה עניין של מצב ביטחוני, אתה לא זקוק גם לתמיכות ממשלתיות כאלה.
זה גדולות, מוצר.
זה מוצר, זה מוצר אחר. וזה מה שהביא אותי למחשבה, שאני סוגר את התחום של הקולנוע, מוותר עליו, למרות ששקעתי בו שנתיים, ומרחיב ומתרכז אך ורק בתחום של הפורמטים. החברה בעם נשארה עדיין ארמוזה אינטרנשנל מידיה, אבל שיניתי את הברנד לארמוזה פורמטס, שינינו את הלוגו, ועם זה נגיד אחרי שנתיים, ב-2007, יצאתי לראשונה בשוק, מתוך כוונה להשקיע 100% מהזמן בפורמטים, ומשם החברה...
כמה כאילו, אנשים עובדים עכשיו בארמוזה פורמטס?
28 איש.
וואו! איזה חלק מהם עושים תוכן?
מה שקרה בעקבות הרכישה של ITV, לפני 3 שנים, זה שבנוסף למה שהגדרתי, היחידות של פיתוח והפצה, נכנסנו גם לעולם, אני חזרתי, כאילו, לעולם ההפקה בארץ, שלא, שלמעשה ששקמתי את ארמוזה פורמט, החברה די ברחה מהשוק הישראלי, והתמקדה רק בייצוא. היא לא התמקדה, בכלל לא עסקה בשוק הישראלי בכלל. כל בסיסה היה לקחת את היצירתיות שקיימת בשוק הישראלי להפצה בינלאומית, כי גם לזה היה רציונל עסקי. זאת אומרת, חלק מהדברים, נגיד מסקנה שאיתה כן יצאתי מ-JCS. העניין הוא שנגיד, אם אתה, אני חושב שכאילו אם את שואלת אותי, נגיד בסופו של דבר המומחיות שלי, הוא בחיבור בין ביזנס ויצירה. הרבה אנשים יש להם את החיידק היצירתי, היכולת לעשות מזה כסף, היכולת לייצר מזה הכנסות, היא מאוד מוגבלת, ומעט מאוד אנשים, יש להם את ההתמחות הזאת של לחבר בין ביזנס ויצירה, אתה יודע, זה יכול להיות המארגנים, זה יכול להיות סוכנים. נגיד, תנסי לחשוב על מנהלי ערוצי טלוויזיה, ותחליטי שאת מראיינת את החמישה המובילים בשוק הישראלי, יהיה לך קשה למצוא אותם. זאת אומרת, המומחיות הזאת של חיבור בין ביזנס ויצירה, היא גם כן יוצאת דופן. כי מנהלים זה בדרך כלל מנהלים שמנהלים תחומים כלכליים, הם אנשים פיננסיים, לדעת לנהל אנשים יצירתיים, זה התמחות בפני עצמה. ושם אני בחרתי להתמקצע. ושעזבתי את JCS, ראיתי את עולם ההפקות. זה עולם ההפקות, זה עולם של קוסט פלוס. למעשה, אין לך כל כך, בשוק הישראלי, אין לך כל כך הרבה, מה שנקרא, אפסייד. ואני רציתי להיות במקום שבו להשקעה ולעבודה הרבה שאתה נותן, אם, אתה יודע, אתה יכול לקחת סיכון ולהיכשל.
כן.
אבל אם לקחת את הסיכון והצלחת, אתה רוצה ליהנות מפירות היצירה שלך ומהיכולת שלך לקחת סיכונים ולהעיז. ולכן, בשינוי מלהתמקד בשוק הישראלי וזה כבר היה בהגדרה גם של הקולנוע, וגם שזה ההגדרה של המוזן אינטרנשיונל מידיה, היא מראה, אני הולך לשוק הבינלאומי, ואם אתה יודע ליצור, אז אתה יכול להתמקד בשוק קטן כמו שוק הישראלי, או אתה יכול להסתכל אל כל העולם כאל השוק שלך, ולקחת למכור את היצירה שלך על פני כל העולם, ואז אם הצלחת, אז הצלחת, אז הצלחת בגדול, ואתה מקבל את התמורה הכלכלית להצלחה שלך. וזה היה הרעיון בלצאת החוצה ולצאת כאילו אחרי זה גם לעולם הפורמטים, כדי שלמכור את היצירות שלך על פני כמה שיותר מקומות בעולם.
ויש לדעתך איזשהו דבר שמחבר בין כל הפורמטים המצליחים, איזשהו מאפיין שבלעדיו הפורמט לא יצליח?
לכל פורמט חייבים שיהיו לו כמה מאפיינים שייחדו אותו. זה יכול להיות מרכיבים ויזואליים, זה יכול להיות מרכיבים, את יודעת, של התפורה, זה מרכיבים של מוזיקה, מרכיבים של שם.
אבל נגיד, אם זה חייב להיות סופר או מרגש או מותח, או כאילו יש איזשהו דבר שבלעד... אתה אומר, אוקיי, זה נראה על פניו, אבל זה לא מרגש אותי, אז זה פשוט לא יצליח, או שזה לא מותח אותי, או שאני לא סקרנית מה יקרה.
אם יש לך פורמטים שעוסקים ברגש, אז כן, הם צריכים לרגש. אני תמיד אומר, ואני, יש לי, תדעת, בסופו של דבר שאנחנו מוכרים, אנחנו מפיקים טריילר, או נגיד פרומו קצר, ואתה יושב עם אנשים בשוק, ואתה מראה להם את זה, ואתה רואה את התגובות שלהם. אני יודע שאם הם בחו קצת או אלו דמעה, אז כאילו כבר יצרת איזשהו קשר הרבה יותר חזק, שיכול להיות מצע פורה למחירה. אבל לא בכך זה מרגש. לפעמים זה מצחיק, לפעמים זה מותח. כאילו אתה יוצר דרמה, אתה חייב שיהיה איזושהי דרמה וסיפור, כמו שאמרתי, בכל ז'אנר, בכל עולם של פורמט, עולם פורמטים שאתה מוכר.
מתי הפורמג'יניישן הבא? בטח התעניינו המאזינים.
אז הם צריכים מאוד למהר, כי יש להם את רק נדמה לי את החודש הקרוב. אנחנו כבר 3 שנים עושים את זה בלוס אנג'לס, בארצות הברית, שזה גם מדהים. את יודעת שחברה יחסית לא גדולה מישראל, היא מפיקה תחרות פורמטים בלב התעשייה בינלאומית בלוס אנג'לס.
וואו.
וגם משתתפים מכל העולם. אבל זה, אני חושב, תודות באמת למיתוג הייחודי שצריכנו ליצור לחברה שלנו בעולם הפורמטים הבינלאומי.
כמה הגשות יש לתחרות הזאת?
בדרך כלל יש בין 100 ל-150.
רק זהו, הגשות?
כן.
חשבתי שהרבה יותר. זה דווקא סיכוי טוב להצליח.
סיכויים יותר טובים מהרבה דברים.
וסיכוי יותר טוב מבלוטו. כן.
שאלת השאלות של הפודקאסט. נכון. הבום בפריים, שעל שמו נקרא גם הפודקאסט. האם יש משהו שאתה מתחרט עליו, או שאתה מרגיש שפספסת והיית עושה אחרת?
האמת שלא. כאילו, אני חושב שאתה, אתה יודע, אתה כן לומד, אתה כן לפעמים נכשל, ומהכישלונות אתה לומד, אבל אני לא חושב שיש משהו שהייתי עושה אחרת.
מדהים.
אין איזה פורמט שהיה בפתחך וויתרת עליו, ואז אמרתי, יו, זה חבל שעשיתי את זה.
ואתה עוד חושב עליו בלילות, מתעורר בזעקה.
לא חושב עליו בלילות, אני חושב שאתה צריך להבין שזה חלק מהמשחק, אבל אני תמיד מספר ששאלת על עולמות הסקריפטד, אני אומר, את בטיפול, אני פספסתי פעמיים, כי בטיפול, כשאמרתי לכם שקמתי את החברה, כשיצאתי מ-JCS ולקחתי דברים שהיו ב-JCS, ובטיפול פותח, כמו שאמרתי, תחתיי 3 שנים ב-JCS, והיה... כשאני עזבתי, עמד בפני, היה כבר לדעתי בצילומים, ואז לא חשבו בכלל שסקריפטד זה פורמט, וגם אני לא חשבתי שסקריפטד זה פורמט. ואז הוא באמת הצליח, ושהוא הצליח, כן רציתי לקחת את זה. JCS, אחרי זמן, יעשו טעות, ונתנו את הפורמט במלוא לחגי לוי, הם לא הסתדרו איתו, ואז מכרו לו את זה ממש בנזיד אנשים ועדשים, ו... וחגי לוי זכה להיות הבעלים המלא של הפורמט.
וואו.
גם הגיע לו כיוצר. מופלא. ואז באתי לחגי ואמרתי לו, בוא, תני, אני אקח את זה להפצה. והוא כזה אמר, אוקיי, איפה אתה רוצה את זה? אתה רוצה את זה לאירופה? אתה רוצה את זה לארצות הברית? ואני אמרתי לו, זה לא עובד ככה. כאילו, אתה לוקח פורמט, אתה ממתג אותו בינומית, אתה, אני חייב את כל העולם. והוא לא היה ערוך נפשית לתת כל העולם, הוא היה ערוך לעשות דיאלוגים כאלה פה, פה ושם. ואני אז חשבתי שאני רוצה לקחת רק דברים כאילו שיש לי בהם את היכולת למקסם אותם על פני כל העולם, שיש בזה רציונל, אבל כשיש לך פורמט עוצמתי ולהיית בסדר גודל של, של בטיפול, אז גם אם הייתי לוקח רק את ארצות הברית או גם את אירופה, היה לזה תרומה מאוד משמעותית לקטלוג של החברה.
אז הנה, אחד.
אחד, כן.
וואו, תודה רבה רבה, זה היה מרתק ומעניין. תודה, אבי.
תודה לכם.
להתראות.
בום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה.